אוקיי, אז בואו, היום זה פגישה אחרונה, ואני רוצה לסיים את הנושא הזה של הפרשנות והראות עלי וכו'. ואני רוצה לדבר על נושא שככה התעורר אצלי בשנה, שנתיים האחרונות, נדמה לי, פסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני. האמת שבינתיים כתבתי את זה רק במקור ראשון, עוד לא משהו מסודר, אבל גם זה יבוא מתישהו.
זה היה שם די מסודר.
אה?
זה היה שם די מסודר.
לא, ברור, אבל אם תורנית, עם מקורות, להדגים, לעשות איזה מאמר עיוני יותר, לא פובליציסטיקה. אז אני רוצה קצת לדבר על העניין, לגעת בעניין הזה. האמת שהוא באמת עוד לא, הוא עוד לא מסודר אצלי עד הסוף. זאת אומרת, התחושה מאוד ברורה, אבל צריך להגדיר את זה יותר טוב. אני אגיד לכם איפה איפה הנקודות ככה שאני מתלבט לגביהם. עוד הבא, אם מישהו יש לו הערה, אני אשמח לשמוע. טוב, בעצם, אני אתחיל אולי עם דוגמה שעל זה כתבתי את המאמר הראשון, במקור ראשון שם. היה עוד תגובה כזאת, במקור ראשון, היה פסק של רבני בית הלל על קדיש יתומה. האם בחורה, אישה שאבא שלה נפטר או משהו כזה, אם היא יכולה להגיד קדיש? אז הם הביאו את השוט ההוא ואת השוט הזה, והראו שמקובל היה שם כך ומקובל כך, ונכון שבמקומות לא נהגו, אבל יש איזה בסיס, והוא מתיר והוא יתיר וכו'. אז אני כתבתי תגובה זוהמת, אומר לי כך תך, לא, תמיד אני כותב זוהם מדי, צריך תמיד לרקח אחר כך. כי זה הקפיץ אותי העניין הזה, זה הקפיץ אותי בגלל ש... לא הייתה שם שום התייחסות לגופו של עניין. פשוט הוא, שיטת השואל בשוט צנצנת המן, הוא הזכיר שסבתא שלו אמרה קדיש, אני לא יודע איפה, סתם אני אומר, מין, אוקיי, אז מה? את מי הוא הזכיר כשסבתא שלו אמרה קדיש? זאת אומרת, גם הוא הביא את שיטת השואל בתשובות, לא יודע מה, מסעד בנימין. כך מתחילים תשובה, כך עושים תשובה. תסביר לי בבקשה מה... מה העבירות והמצוות שנוגעות לעניין? מה המקורות ההלכתיים? במה עוסקים? איזה איסור על הפרק שצריך לברר אותו? או איזה מצווה מצד שני? עכשיו, אחרי שיש את הסעיפים, כל אחד, האם יש פה איסור או אין פה איסור? האם יש פה מצווה או אין פה מצווה? תביא מקורות, תדון, סברות. בסופו של דבר, תכסה את הסעיפים השונים, ואז תסכם. אתה יכול להגיד, להביא עוד מקורות, להראות שגם הם פסקו כך והם פסקו, בסדר, אפשר להביא בתור אילוסטרציה אחרי זה גם כל מיני מקורות שאמרו כך או אמרו אחרת. אבל איך אפשר לכתוב תשובה שהיא כולה, פשוט ההוא כתב כך ופשוט הזה כתוב כך, זה נדב, כן, הוא פעם קרא לזה גן חיות. זאת אומרת, אתה שם את ההוא בכלוב הזה והוא בכלוב הזה, יש לך גן חיות עכשיו. מה, זה לא, זה, כך פוסקים הלכה. תגיד לי, על מה מדובר? איזה איסור יש בזה? תתחיל מהרשימת האיסורים שמעלים אלה שאוסרים, אז גם אתה לא מסכים. מה, על, במה צריך לדון? כך מתחילה התשובה. כשאתה מתחיל, זה סתם, זה לקח לכל אחד שבא לכתוב תשובה הלכתית. אני פעם, שעשיתי איזשהו קורס לחבר'ה שככה, איך כותבים תשובה הלכתית? עשינו איזה קצת אימונים על העניין הזה. זה משימה לא פשוטה. זאת אומרת, אתה צריך לקחת את השאלה, לפרק אותה למרכיבי ההלכתיים, לראות איזה היבטים הלכתיים, מצוות או עבירות, דרבנן, דאורייתא, לא משנה, מכל הכיוונים, מה על הפרק? מה בכלל נוגע לעניין? בעד ונגד. ואז לעבור על אחד-אחד מהם לברר אותו, ואז לאסוף חזרה את כל מה שיצא לך, כל השורות התחתונות לגבי כל הסעיפים האלה, ולהגיע למסקנה. אבל הדבר הראשון זה לאתר על מה מדובר. עכשיו שאלתי שם, על מה מדובר? איזה איסור יש בקדיש יתומה? אין. אין מה להביא. הדבר היחידי שאתה יכול להביא זה כל באישה ערווה. הדבר ההלכתי היחידי, חוץ מזה שלא נהגו וכן נהגו, הלא נהגו וכן נהגו זה שיקולים בלתי רלוונטיים. זאת אומרת,
יש מושג של כבוד הציבור שמזכיר.
מה?
כבוד הציבור מזכיר.
כבוד הציבור זה בעלייה לתורה, אבל זה קשור לקדיש. בעלייה לתורה כמה אומרת זה כבוד הציבור?
הכוונה היא שיש מה שמקובל והחריגות האלה...
לא, אבל בקורי קיבר, זה לא ראיתי שמזכירים, אבל לדעתי זה לא שם בכלל. בקריאת בעלייה לתורה, אז כתוב שלא תעלה אישה מפני כבוד הציבור, הרי אישה נמנית למניין שבעה קרואים, זה משנה, כן? אבל הגמרא אומרת שלא תעלה מפני כבוד הציבור, כי אם היא יודעת, ובציבור היו כאלה שלא יודעים, זה כאילו ביזיון, הגברים שאמורים להיות מעורים בלימוד וכו' לא יודעים, והאישה יודעת, אז זה פוגע בכבוד הציבור. אוקיי? צד, היום אני לא חושב שזה בכלל רלוונטי העניין הזה, לא, אין איזו ציפייה ש...
זה שעולה היה קורה.
כן. אז אני אומר, אז זה, שם אני מביא, בקדיש, מה זה קשור לכבוד הציבור? מה צריך לדעת שם? טוב, לא יודע. בכל אופן, אז אמר, בסדר, אבל גם אם זה היה, אין בעיה, אז תגיד את זה, ואתה תתחיל ללבן, מה זה כבוד הציבור, אם זה כן שייך פה, לא שייך פה, מה המקורות שלו, מאיפה זה בא, אין בעיה, אז גם זה סעיף. אני לא מכיר שום סעיף שעלה שם חוץ מכל באישה ערווה. עכשיו, כל באישה ערווה לאסור את
הכ... זה כתוב?
מה?
הנושא הזה, שכל באישה
ערווה... זה
גמרא. ממש בגמרא?
כן. תפח באישה ערווה,
כל באישה ערווה. בהקשר של הלכות או בהקשר של איזה אגדה?
לא, לא, הלכות, הלכות, הלכות. אבל עוד פעם, זה...
זה בהקשר לשירה או בהקשר לדיבור?
לא כתוב. אז זה יש מחלוקות גדולות. שולחן ערוך כבר מגיע לזה, זה שירה, וככה אנחנו נוהגים היום, בגמרא לא כתוב. יש כאלה שרוצים לטעון שכל באישה ערווה זה אפילו על דיבור. אתה בכלל לא יכול, זאת אומרת, זה מין כזאת, מין הפרדה, אתה לא יכול לשמוע אנשים מדברות. טוב, זה לא מקובל. זה עוד שאלה, האם זה רק על דברים שבקדושה, או שבכלל באופן כללי, כל באישה ערווה, מה שמקובל היום, שאישה שרה זה לא בקריאת שמה, אלא יש איסור לשמה אישה שרה. טוב, אבל זה סתירה בין שתי סוגיות, לא חשוב, בברכות, זה סיפור בפני עצמו, לא אכנס לעניין הזה כאן. אבל אני אומר, יש כל באישה ערווה, זה הסעיף היחידי שאני מכיר בהקשר הזה. אין בעיה, שווה לדון בזה, בסדר. אבל כך תתחיל. תגיד, מה על הפרק? אני אומר, אנחנו רוצים לדון האם קדיש, האם אישה יכולה להגיד קדיש או לא יכולה להגיד קדיש. על הפרק, כל באישה ערווה מצד אחד. מצד שני, יתומה, היא רוצה להגיד קדיש על אבא שלה, במיוחד כשאין בנים. זה בעיקר מדובר כשאין בנים, אבל לא רק, גם כשיש בנים, היא רוצה להגיד קדיש. אוקיי? עכשיו, זו השאלה. אז בוא נתחיל ללבן מה החיוב להגיד קדיש, מי מחויב ולהגיד קדיש, האם מותר להגיד קדיש מי שלא מחויב. בסדר, זה הדיון על החיוב. בצד השני צריך לדון האם יש פה את האיסור של כל באישה ערווה, ולהביא את הגדרי האיסור, ואת הגמרות, ואת הפוסקים, ואת הראשונים, והאחרונים, ובסוף השדבר להגיע לאיזושהי מסקנה. אין לי בעיה, תגיע למסקנה שאסור לה. אבל תעשה את הדיון כך. אתה לא יכול להגיד, בשוט צמצנת המן מביא, ששם אצלהם הם ראו פעם איזו אישה שאמרה קדיש בבית הכנסת, וגם פה מוזכר שם, ולכן כנראה שהיו כאלה שבכל זאת התירו, ולכן זה מותר. ככה זה נראה שם התשובה הזאת. איזה מין דבר זה? אני הייתי אומר, אני גם סיימתי שם בזה, אמרתי, אני את התשובה הזאת הייתי כותב בשורה אחת. אין שום סיבה לאסור, ולכן זה מותר. זה הכל, לא צריך להביא שום מקור, לא צריך... למה צריך להביא מקור כשאין סעיף מה לדון בו? אני צריך להביא את שוט צנצנת המן, על מה? אני, אם היה לי שאלה הלכתית, הייתי מביא, צנצנת המן אוסר, מתיר, לא יודע בדיוק מה. אין שום סעיף הלכתי, אז על מה אתה מדבר? על מה אתה דן? זה, כל מה שלא אסור הוא מותר. זה, בשביל לאסור צריך מקור.
גם זה לא תמיד מקובל.
מה? אני יודע, זה אחד הדברים המבלבלים, אז אני אחזור על זה קצת. זה ראי שמעתי פעם מהרבי מקלויזנבורג, הקודם, שהוא אמר שאם לא היה כתוב שמותר לחתוך חלה בשבת, הוא גם את זה הוא היה אוסר. מבחינתו כל מה שלא מותר אסור. זאת אומרת, רק אם זה כתוב שזה מותר, זה מותר. טוב, הוא לא היה עם הארץ, הוא ידע ללמוד, זה לא ש...
ברירת המחדל היא אסור.
כן, בדיוק. הוא ידע ללמוד, אבל זה חוסית כזה, לא משנה, אבל ברור שזה לא נכון כמובן. כל מה שלא אסור מותר, צריך מקור עם סעיף מסודר להגיד למה אסור, וגם אם יהיה רשב"א שאומר שזה אסור, זה עדיין מותר, כי הרשב"א צריך להגיד לי למה זה אסור. זה אסור בגלל מצווה תפיות, או זה אסור בגלל איסור דרבנן, תקנה, מה זה אסור? אסור, כי נראה לו שאסור, צריך להגיד לא ראוי. אסור צריך מקור, זאת אומרת צריך איסור דרבנן, איסור דאורייתא, מצווה כזאת, איסור כזה. אתה צריך מקור, אי אפשר להמציא איסורים. אני לא מקור לאיסורים, הקדוש ברוך הוא מקור לאיסורים. או בדין מוסמך שמתקן תקנה או גזרה. אין בעיה, זה גם איסור. זה הכל, אין מקור אחר לאיסור. אז כל דבר שלא מסתמך על אחד מהמקורות האלה, הוא מותר. לא צריך לדון. מי שאוסר שיביא סעיפים, ואז אני אתחיל לדון אם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו. אף אחד לא מביא שום סעיפים, כולם מתקדשים אם זה כן מותר או לא מותר, לא ברור על מה הוויכוח. טוב, זאת דוגמה שמביאה לאבסורד את התופעה הזאת שקראתי פסיקה מסדר שני. פסיקה מסדר שני, ואני מנסה ככה להגדיר אותה לעצמי, וזה לא חד עד הסוף ההגדרה הזאת, למרות שהתחושה היא מאוד ברורה. כמו שאמרתי בסדרה על ההגדרות, אני עוד מחפש את את הכתבים הקיצוניים, כי ברור שכולנו באמצע. ואני מדבר על מינונים, אני לא מדבר על באיזה קוטב להיות, האם להיות בצד ימין או בצד שמאל. אבל אני צריך את שני הצדדים האלה באופן טהור כדי להגדיר טוב את התמהילים האפשריים באמצע. אוקיי? ואת זה עוד לא הצלחתי עד הסוף לחדד לעצמי. אני עכשיו עומד לעבוד על זה עוד מעט, אז תעזרו לי, אדרבה, אם יש לכם הצעות. אני אנסה להגיד לכם איך אני מבין את זה בינתיים. בעצם, הנקודה היא, פסיקה מסדר שני פירושו, שאני בעצם מחפש מה אומרים הפוסקים. כשאני בא להכריע בשאלה הלכתית, אני מחפש מה אומרים הפוסקים. פסיקה מסדר ראשון, אני מחפש אם זה מותר או אסור. לכאורה זה אותו דבר, לא? מה זה משנה? בהלכה שהפוסקים לא אמרצים ולא... בסדר, נכון שכל מה שלא יהיה כתוב בפוסקים לא יהיה אסור, ואם כתוב בפוסקים שאסור, אז בדרך כלל זה יהיה אסור, למרות שאני מבחינתי גם מוכן לחלוק עליהם, אבל לא חשוב, גם מי שלא מוכן לחלוק עליהם, ההבחנה הזאת קיימת אפילו אם אתה לא מוכן לחלוק על הפוסקים לדעתי. כי עדיין יש פה משהו שהוא לא רק, קודם כל הוא תודעתי, שונה לחלוטין.
קודם כל ברוב המקרים יש מחלוקת בין
הפוסקים,
בסוף אתה צריך
לפסוק. כן, בסדר, אין לי בעיה. אבל עדיין, גם כשאתה פוסק מחלוקת בין
הפוסקים... אתה צריך לחזור לסדר ראשון.
לא, לא.
אתה פוסק בין הפוסקים.
מה הבעיה? הולך אחרי הרוב למשל, זה בדיוק סדר שני. תשובות של הרב עובדיה נראות לכאורה כמו פסיקה מסדר שני, היה לי איזה ויכוח עם מישהו השבוע, אני לא חושב שהוא היה פוסק מסדר שני לגמרי. הוא היה ככה... כי הרב עובדיה תמיד מצטט הרי, וכן כתב ההוא, וכן כתב זה, ומביא עשרות מקורות וכו'. אבל הוא מנתב את הדברים למקום שהוא החליט לנתב אותם. הוא לא היה פוסק מסדר שני במובן הפשוט. הוא משתמש בהרבה מקורות, הוא מתחשב בהם, זה לא שהוא, כן, הוא מסתמך על תקדימים. אבל הוא מנווט את התשובה לאיפה שהוא חושב שהיא צריכה ללכת. הוא לא סתם איזה טוקי כזה שסופר מקורות והולך אחרי הרוב, כמו שהתדמית שלו נראית.
האם לא נכון לומר, או אי אפשר לומר, שיחסית לתורה כתב המסדר שני, יחסית
למשנה, זה אחת הבעיות.
יחסית לגמרא הראשונים לסדר שני.
זה נכון לומר, אבל השאלה היא מה זה אומר לסדר. אני אגיע לזה עוד מעט, זה אחת הבעיות שאני מתלבט לגביה.
כבר דיברנו הרבה פעמים, שחתיבת הגמרא זה סדר
ראשון. כן, אני אגיע לזה.
וקיבלנו עליה.
זאת תהיה השאלה, וזאת קצת תשובה, אבל לא לגמרי, אני אגיע לזה בהמשך. בסדר? זה הדברים שאני מתלבט לגביהם. אבל אני אומר, אני מנסה להדגים פה, פה זה מאוד בולט, הדוגמה הזאת של הקדיש יתומה. כי פה אני... אין סעיף, זאת אומרת, אתה לא יכול להביא לי שוטים כל עוד לא הגדרת על מה הדיון. זאת אומרת, איזה איסור ואיזה מצווה, על מה דנים? האם יש איסור או אין איסור, האם יש מצווה או אין מצווה, אתה צריך להגדיר לי מהו האיסור שעליו דנים ומהי המצווה שעליה דנים. ואז נדון אם יש או אין, ותביא מקורות, הכל בסדר. אז פה זה מקרה קיצוני, לכן הוא קרוב אצלי לקוטב השמאלי. כן, שאומר, זה פסיקה מסדר שני באופן הכי... הכי נלעג, הייתי אומר, או הכי בעייתי. כי זה בעצם סדר שני בלי שיש סדר ראשון. רוב המקרים, הסדר השני הוא כשיש סדר ראשון. אז יש סעיפים, איסורים או מצוות, שבהם צריך לדון. רק אתה לא דן בהם, אתה דן במה אומרים הפוסקים עליהם, או ראשונים, או אחרונים, מה שאומרים עליהם, ולא בהם עצמם. זה הבדל יותר דק. אז זה אני אגיע עוד מעט. פה, בקדיש של תומה, זה הרבה יותר טוב לי, מבחינת ההגדרה, כי זה טהור לגמרי, זה שטות טהורה. זאת אומרת, פה אין על מה לדון בכלל, אתה מביא את הפוסקים בלי שיש נושא לדון. לא שיש נושא לדון, אבל אתה לא מתחיל בו, אלא מתחיל רק במה אמרו עליו. בסדר? זה סדר שני יותר עדין. פה זה סדר שני בלי שיש סדר ראשון. כן.
אבל אם אתה מסתמך על שוט שהוא עצמו, הוא עוסק בפסיקה, הוא מנתח את הכל.
אוקיי.
אתה בסך הכל מסתמך עליו כתקדים, כי אתה אומר, למה אני צריך לדון בזה, כאשר אותו משיב, עשה את כל העבודה כבר
בשבילי. זה אפשרות, לזה אני אגיע גם כן בהמשך. זאת אפשרות, אני לא נוטה אליה, אבל אני מוכן לקבל מי שזאת המתודה שלו. זה בסדר. אוקיי. אז זה לא מה שקרה שם. שם הם הזכירו שהשואל הזכיר שאמא שלו אמרה קדיש. זה לא שהיה שם איזה דיון, ואמרו תראו את הדיון שם, אנחנו לא ניכנס לו. אין בעיה, זה לגיטימי. טוב, אז זה בעצם, אז נדמה לי שההגדרה העקרונית, עוד פעם, ליישם אותה או לראות אותה בשטח יותר קשה. ההגדרה העקרונית, לדעתי, זה פחות או יותר משהו כמו פסיקה מסדר ראשון, פירושו מה, האם יש איסור או אין איסור, או מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה התורה אומרת, ופסיקה מסדר שני, פירושו מה הפוסקים אומרים. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, בקדיש יתומה זה פשוט, ההבחנה הזאת, כי שם אין, לקדוש ברוך הוא אין מה להגיד בעניין, זה רק לפוסקים. בדרך כלל, כשאני מתלבט ויותר קשה להגדיר, זה קשה לקדוש ברוך הוא, יש מה להגיד בעניין הזה, ואני אשתמש בפוסקים כדי לברר מה דעתו של הקדוש ברוך הוא. אז פה זה קצת יותר עדין. אוקיי. אתן לכם אולי עוד, עוד דוגמה. כשעסקתי למשל בביטול הקידושין, שם עם הבית דין שישבתי, אז שם ראיתי, קצת ראיתי פסקי דין שכתבו וכו', ושם שוב פעם זה הקפיץ אותי. לא כל פסקי הדין הם כאלה, אבל יש לא מעט כאלה. ישר מתחילים מקומה ג', זאת אומרת, פשוט הזה מצאנו שהוא ביטל קידושין בעילה כזאת וכזאת, ושם הראשון הוא אמר שצריך לבטל קידושין בעילה כזאת וכזאת. אף אחד לא מזכיר את הגמרות, אף אחד לא מזכיר מה הבעיה בלבטל קידושין, מה האילוצים, על מה צריך, מה צריך לבדוק. ואז נראה את הראשונים ואת האחרונים ונלבן. אין את ההגדרה מה על הפרק. עכשיו, למעשה, אם הייתי לגמרי כותב שם מה שאני רוצה, בלי איזה ניסיון לפחות לנסות לשכנע את את הקורא, אז בעצם הייתי אומר, תראו, הרי ברור לגמרי שעל דעת כן האישה לא הסכימה, ולכן הקידושין בטלים, זה הכל. הרי כל חוזה ברור שהוא מותנה בהסכמת הצדדים. עכשיו, אם יש אינדיקציה שאחד הצדדים, אם היה לו את מלוא המידע, לא היה מסכים, אז זה פחות בפורשות, זה מוסכם על כולם, החוזה בטל. אוקיי? זה הכל. עכשיו, אני יכול עכשיו להגיד, עכשיו תתעורר שאלה, אוקיי, עד כמה לא רוצה, הרי לא כל שטות שלא נראית לאישה מבטל את הקידושין, זה לא פגם מהותי בחוזה, זה לא איזה משהו, איזה פיפס כזה או אחר. בסדר? ועכשיו היה מקום להביא ראשונים ואחרונים ושוטים כדי לראות איזה עוצמה של מצוקה מאפשרת לי להגיד שלזה האישה לא הייתה מסכימה.
מה מוגדר כמשהו מהותי?
כן, בדיוק. מה מוגדר? כי זה באמת שאלה שהיא שאלה כמותית קצת. זאת אומרת, אתה צריך לקבל איזשהו רושם, וכאן יש הרבה היגיון בלראות מה אומרים ראשונים, מה אומרים אחרונים, איך חושבים על זה בדרך כלל בעולם ההלכתי. אני יכול להגיד שמישהו יגיד, לא מעניין אותי מה אומרים כולם, אני חושב שזה פגם מהותי, זה גם בסדר בעיניי. אבל כאן בהחלט אני גם הייתי עושה את זה. הייתי מחפש קצת כדי לראות, כי קשה לשים את הקו, איפה בדיוק, ממתי. ולא כל שטות שהאישה פתאום אומרת, אז זה מבטל את הקידושין, או הגבר אגב. קידושין יכולים להיות בטלים גם מצד הגבר, למרות שתמיד מדברים מצד האישה. במיוחד עכשיו, אחרי חרם דרבנו גרשום, שגם האישה יכולה להתנגד לגירושין. אז אפשר לבטל קידושין גם למסורבי גט, לא רק למסורבות גט. יש מסורבי גט, אגב, פחות או יותר באותו מספר. שמעתי ברדיו לפני כמה זמן, מישהו, אני לא מכיר את הסטטיסטיקה, מהרבנות, מישהו שהתראיין. אגב, שחזרתי מפה.
אני שמעת ברדיו, זה כנראה לא.
יכול להיות. ומתוכנית כזאת שאני שומע תמיד שאני חוזר מפה, של ויזנר, יש לו ברשת ב', אז הוא ראיין שם מישהו, אני לא זוכר כבר מי, שהוא אמר שיש מספר מסורבי הגט, הוא פותר כמו מספר מספגט. אותו סדר גודל, לא יודע בדיוק מספרים, אבל זה אותו סדר גודל. כי כולם נתלים בזה שהגירושין הם יכולים להיות על כוחה של האישה, וזה כבר לא קיים היום. נכון שזה עדיין שונה, כי הגבר יכול נגיד לשאת עוד אישה על פני אשתו.
באישור.
מה?
באישור.
באישור, אבל גם בלי אישור הוא לא עובר איסור. זאת אומרת, הרבנות לא תכיר בזה, אוקיי. היא גם תכיר בזה, אם הוא יקדש אותה כדין, מה היא תעשה? הוא מקודש אותה.
לא, זו עבירה על החוק.
עבירה על החוק,
בסדר. לא דתית.
בסדר, אוקיי. אף אחד לא עושה עם זה כלום.
אפשר לעקוף כל חוק.
היא תהיה ידועה בציבור.
לא, תעשה.
החוק מכיר בכל הזכויות של ידועה בציבור, ועל ידי כך, ישראל הפכה מדינה של ידועה
בציבור.
אבל זה חוק.
הם אזרחים.
אז הם עוברים על החוק.
כן, ברור, יש הרבה שעוברים על החוק. גם בראש העין.
הם שעוברים באדום והורגים אנשים, עוברים על החוק.
גם בראש העין יש הרבה שעוברים על החוק הזה, שנוסעים כמה אנשים. כן, אף אחד לא אוכף את זה, זה לא מעניין את
הפנאי. גם בצפון תל אביב יש כאלה שנשואים לאישה אחת, אבל יש להם עוד אישה טוב.
כן, זה אלי מלך, זה הטענה של אלי מלך.
לא רק בצפון תל אביב? פה, אין? אתה לא מכיר.
לא, זה אלי מלך טוען, שיש ביגמיה, דה פקטו החוק מכיר בביגמיה, בגלל שידועה בציבור, זה בעצם פתח לביגמיה. יש לך אישה, ואתה יכול לחיות עם אישה אחרת, ושתיהן, מבחינת החוק, נתפסות כבנות זוג.
כמעט עם אותם זכויות.
ולהפך,
לאישה עשוי
יש פחות
משהו לידוע. טוב, בכל אופן, אז אני אומר, אז גם פה, זו דוגמה נוספת, שגם פה, פה יש סעיף שצריך לדון בו. הסעיף הוא, כן, האם יש פה עילה מהותית לביטול החוזה. אבל גם כאן אפשר להבחין די בקלות בין סדר ראשון לסדר שני. בעצם אני הייתי אומר, בוא נעשה סטטיסטיקה, זה מה שאגב הצעתי לארגוני אנשים שם, שככה הייתי קצת בקשר איתם. תעשו פעם אחת סקר מסודר, ואז אף אחד לא יוכל לבוא למכור לכם לוקשים. תעשו מכון סקרים מסודר בייעוץ רבני, כי צריך לדעת איך לשאול את השאלה, איזה בדיוק שאלה לשאול. שיעברו על אוכלוסייה רחבה, יפלחו את האוכלוסיות, לא משנה, לפי סוגים, דתיים לאומיים, שמרנים, חרדים, חילונים, לא משנה, פחות או יותר לקבל איזושהי תמונה. ולמה אישה מוכנה, מה אישה מוכנה לקבל כשהיא מתקדשת? איזה דברים שיתגלו בעתיד, מבחינתה עדיין לא מפריעים לגמירות הדעת שלה. בסדר? ואיזה לא? פשוט לשאול אנשים, זה הכל. הרי זה בסופו של דבר מה שאנחנו מחפשים. מה, מה, זה הרי שאלה עובדתית, אוקיי? לא, בסדר, אתה לא יכול, אישה תמיד תגיד לך, כשהיא רוצה להתגרש, תמיד תגיד לך שלזה אני לא הייתי מסכימה. כשהתקדשתי, כמובן, כי היא רוצה שתבטל את הקידושים. אז לכן צריך לעשות משהו שהוא סקר, שתלך אחרי הרוב. זאת אומרת, אנחנו הולכים תמיד אחרי חזקות, אחרי הרוב. אנחנו רוצים לדעת מה האישה הסבירה חושבת. אם האישה הסבירה על דעת כן לא הייתה מתקדשת, אז אתה יכול להניח שגם האישה הזאת היא אישה הסבירה. והיא לא הייתה מתקדשת על דעת כן.
בחוק האדם הסביר זה השופט.
כן. אז אני אומר, אז קודם כל תעשה סקר. תגיע למסקנה, פחות או יותר, איך הנתונים, תוכל לבוא עם זה לפוסקים, תגיד, תשמעו חבר'ה, זה מה שאנחנו מחפשים, אי אפשר להתכחש לזה. זה מה שההלכה אומרת. זאת אומרת, אם האישה על דעת כן לא הייתה מתקדשת, הקידושים בטלים, זאת הלכה מפורשת. אז מה יש פה לדבר שאם המהר"ן מרוטנבורג כתב כך, או רש"י כתב כך, או התוספות כתב כך? אותי לא מעניין מה אשתו של המהר"ן מרוטנבורג חשבה. אותי מעניין מה האישה היום שבאה לבית הדין, מה היא חושבת, או מה נשים כמותה שחיות היום בחברה שלנו, מה הן חושבות, מה זה מעניין מה היה אז?
אישה בת, כאילו מי, בחורה בת 18 לא תתחתן ממישהו עם ריח רע מהרבה.
אוקיי.
אבל מי שבת 38...
אין בעיה, אז מה? אז עכשיו אתה צריך להחליט, כשהיא נישאה, האם על דעת כן היא הייתה מתחתנת או לא? זה הכל, אם היא נישאה בת 30 או היא נישאה בת 18, תעשה סקר גם על פני הגיל. תפלח את זה גם על פני גיל. אפשר לעשות הכל באופן עקרוני. אני אומר עוד פעם, אתה צריך רק להראות, אתה לא צריך להראות כל עילה, אתה לא יכול לדמיין את כל העילות שיכולות לעלות. אבל אתה יכול להראות שיש רמות מסוימות של עילות שזה מוסכם, נשים לא מוכנות להתקדם. אתם רואים היום בעידן שלנו, מה שלא היה פעם, שיש נשים כאלה שהן נורא בררניות, והן לא מתחתנות עד גיל 30-40 ולפעמים נתקעות עד הסוף בגלל זה. מה זה? אם זה באמת כמו בגמרא, תב למי תב תנדו, שאישה מוכנה הכל רק בשביל שיהיה לבן זוג, זאת ההנחה של הגמרא. זה בעליל לא נכון היום. עובדתית, זה לא קשור לרפורמה, וזה לא קשור לכלום, זאת הערכת מציאות. אז למה אני צריך להביא את המהר"ן מרוטנבורג, שאומר לי שאם הבעל הוא מומר, אז האישה לא רוצה. ואם הבעל הוא מוכר שכין, אז היא כן רוצה.
זה היה
אז. נניח שזה היה אז אפילו. הוא גם לא עשה סקר הרי. התרשמות, הייתה לו התרשמות. אני מוכן אפילו לעשות סקר, לעשות משהו יותר רציני מהמהר"ן מרוטנבורג. אבל אנשים של היום, לא אנשים של המאה ה-11. למה זה רלוונטי בכלל? זה עוד פעם, זה דוגמה מאוד בעייתית של פסיקה מסדר שני. עכשיו, פה זה באמת צעד מרחיק לכת. אני יכול להבין את אלה שלא יגידו סתם, טוב, האישה לא הייתה מוכנה, קידושין בטלים, לכי לשלום. אתה לא יכול, הלב לא נותן לבטל קידושין בצורה כל כך קלה דעת. בכל זאת, זה משהו שהוא, זה דיני נפשות, קודם כל, בתוקף ההלכתי, אבל מעבר לתוקף ההלכתי, סתם אנחנו לא רוצים שקידושין יהיה מין איזשהו חוזה כזה שאפשר לפרק אותו כלאחר יד. כן, לא, אבל אני אומר, קידושין יותר מזה, כי זה באמת משהו, אני יכול להבין את החשש, אז אוקיי, תביא קצת תקדים, אבל קודם כל, בראש ובראשונה, תביא את הדבר העקרוני. הדבר העקרוני הזה לא קשור בשום תקדים, בשום ראשון, בשום אחרון, בשום כלום. זו סברה פשוטה שחוזה שעל דעת כן לא הייתה גמירת דעת, החוזה הזה בטל. לא, זה הכל. תגיד קודם כל את הדבר הזה. אני את זה אמרתי בדחילו ורחימו ובסוף. אחרי שהבאתי את כל הראשונים והאחרונים וניתחתי את הסוגיות והראיתי שזה לא, כתבתי בסוף, לולי דה מסתפינה הייתי עוד בלי כל זה. על דעת כן ודאי שלא התקרב. הבחור ברח לה למחרת בבוקר. הם התחתנו בלילה, הלכו למלון, ובאמצע המלון כבר הלך לאמא שלו. למחרת בבוקר היא חיפשה אותו, הוא כבר היה בארצות הברית.
כל הכסף,
כן.
לא, אבל כשאתה עושה סקר, נגיד תגיע למצב שמישהי, כאילו שנשים יגידו, אנחנו עם חולי נפש, נגיד רק 2% יגידו שהן מוכנות להישאר נשואות. אז מה, אבל עכשיו בא לך אישה ומצאת הבעל שהוא עוזר. אתה יודע אם האישה הזאת במקרה הזה היא מה2% האלה או לא?
זה תמיד ככה. הולכים אחרי הרוב, מה זאת אומרת? מה קורה בכל חוזה? בכל חוזה מישהו מחר נכסיו הדעת למייסק לארץ ישראל, כבר בקידושים, מדפנו. כן? מי שמחר את נכסיו, כי הוא עמד לעלות לארץ ישראל. הוא היה בבבל. בסדר? השתבש, לא עלה לארץ ישראל. הוא הולך לקונים, אומר להם, חבר'ה, אני מחרתי לכם את השדות שלי, זה הפרנסה שלי. כי חשבתי לעלות לארץ ישראל, אני צריך את זה, לא עליתי, השתבש. על דעת כן לא מחרתי. בסדר? אז עכשיו, מי אמר? יש הרי איזה אחוז אחד שהיה מוכר בכל מקרה, והיה מתחיל עסק, אולי הוא סתם רצה למכור ורצה לפתוח עסק חדש גם פה. בסדר, אבל האדם הסביר הוא לא כזה. ההנחה היא שבהלכה, גם בדברים חמורים, הולכים, גם בנפשות אגב, רב שמעון שקופ מעריך בזה, הולכים אחרי הרוב. אפילו בדיני נפשות.
גם בספק ממזרים, גם כאילו...
ספק ממזרים זה בכלל אין בעיה, ספק ממזר הוא לא ממזר. זה מין דין תורה כבר שספק ממזר הוא לא ממזר. הממזר זה הכי קל דין הספק ממזר. אבל אני אומר, הגמרא מלאה בדברים כאלה. הגמרא מלאה בזה שאתה מעריך מה אומר האדם הסביר, האם על דעת כן הוא היה מבטל, ואם הבן אדם אומר, שמו, אני לא התכוונתי לחוזה על דעת כן, אם זה האדם הסביר, אנחנו מקבלים את טענתו. משהו, יכול להיות שהוא שייך למיעוט הלא סביר. בסדר, אבל זאת טענה סבירה, אבל אנחנו מקבלים אותה. זה גמרות, זה לא... פה אין מקום לוויכוח. לא בגלל שאין מיעוט שלא כזה, אלא בגלל שאנחנו הולכים אחרי הרוב, זה הכלל ההלכתי. יש לך חתיכת בשר, בסדר? יש לך פה סיר, באופן עקרוני, מדין הגמרא. בסדר? יש לך סיר עם 100 חתיכות בשר. 51 מהם חתיכות בשר פרה. 49 בשר חזיר. אתה יכול לאכול את כל הסיר. הולכים אחרי הרוב.
ואף אחד לא עושה את זה.
לא עושים את זה, יש גם בסעוד הרבנן, לא משנה, אני לא נכנס לזה עכשיו. אבל מבחינת מדין תורה, אז אפשר לאכול הכל. הולכים אחרי הרוב. אפילו, ופה ודאי יש איסור. שם, זה אולי אתה שייך למיעוט. פה זה איק באיסור. איך באיסור הכוונה, יש ודאי איסור בתערובת. שם, אולי הוא שייך למיעוט, אבל רוב הסיכויים שהוא לא שייך למיעוט, הוא שייך לרוב. ואז אין בעיה. פה בוודאי הייתה בעיה כשאכלתי את כל החתיכות. אוקיי? אז טוב, זו עוד דוגמה לזה שעוד פעם, ואתם יכולים לראות בפסיקות של בתי הדין, וזה משגע אותי כל פעם מחדש, שבסופו של דבר, הבירור ההלכתי הוא חלק לא גדול מהפסק. אתה הרבה פעמים צריך לברר את המציאות. וכשהם מבארים את המציאות, הם מביאים ראשונים ואחרונים כדי לברר את המציאות. זה כמו שתוספות כותב, מני בסוכה באיזשהו מקום, תוספות כותב שיש המון כוכבים בשמיים, כי כתוב, כי כוכבי השמיים לאוב. זה פסוק מפורש, אז מי יכול להתכחש לזה שיש המון כוכבים בשמיים? הוא לא מעלה בדעתו, שפשוט תסתכל למעלה ותראה שיש המון כוכבים, לא צריך פסוק. בסדר, זה תוספות, זה בכלל, יש להם שיטה כזאת, אני חושב. אבל... אז כשאתה מברר מציאות, אז תסתכל על המציאות, לא על הראשונים ועל האחרונים. זה עוד פעם, זה פסיקה מסדר שני. טוב, אז זה ניסיון ככה לאפיון ראשון. יש בעצם, אני חושב, אם אני אלך קצת יותר, רזולוציה קצת יותר חדה, יש שני ניואנסים שלשניהם הייתי קורא סדר שני. יש, קודם כל, ההסתמכות האוטומטית הזאת על תקדימים, בלי... לעסוק בגופם של דברים, לפעמים בלי לעסוק, לפעמים אני כותב את הדברים ואז מביא ישר את הראשונים. והסוג השני זה גם כשאני משתמש בתקדימים, אני משתמש בהם מילולית. אני לא חושב מה המשמעות של מה שהוא אמר, והאם זה ישים לפה ולעשות את הווריאציה המתאימה כסיטואציה שבה אני מטפל, היא קצת שונה מהסיטואציה שהוא מטפל, למרות שאני הולך אחריו, אבל היישום הוא יישום פשטני. זאת אומרת, אתה, אוקיי, הוא אמר מותר, הוא אמר אסור, חכה, תסתכל, איזה נשים היו בזמנו, אולי הוא חשב ש... אז אתה יכול ללכת אחריו, אבל קצת להיכנס בכל זאת להקשר שבתוכו הוא דיבר, למשמעות, ולא רק לקחת מילולית. אם הבעל מומר, אז הקידושין לא בטלים, כי כתב אמרה מרוטנבור ככה. אבל אמרה מרוטנבור, בוא נראה מה קרה שמה, אם הייתה בעיית מומרות, לא הייתה בעיית מומרות, האם כולם היו דתיים, האישה חילונית גם כן, אם בעל מומר, אז היא לא מוכנה להתקדש איתו. לא יודע, הרבה נשים לא אכפת להם אם בעל מומר. בסדר? תלוי, דון מיני ומיני והוא כבאטרה. זאת אומרת, אתה לוקח את המקור ומיישם אותו מילולית על המקרה. אז גם אם אתה משתמש בתקדימים, אתה יכול לעשות את זה בשני אופנים, בסדר ראשון ובסדר שני. להשתמש בזה במה שכתוב, ולנסות להבין מה עומד מאחורי מה שכתוב, מה ההבנה שלו. גם אם אני רוצה ללכת עם המראה באוטנבורג עצמו. ועדיין צריך להבין מה הוא אמר, לא מילולית מה הוא אמר, אלא מה...
הניתוח הזה מותר גם, אתה אומר, לעשות גם עם גמרא ומשנה?
ברור.
לבדוק מה היו הנתונים בגמרא באותה עת.
ברור,
אבל אף אחד לא עושה את זה.
לא יודע, אף אחד אבל ממעטים לעשות את זה.
זכן אדם קורא חובו קודם מזמנו, זה היה נכון מזמן הגמרא היום, ברגע שנכנסת לי המשכורת, אני
שם זה דיברנו.
ומבטל את האוברדרפט, אז החזקה הזאת לא קיימת.
כן, אבל אני חושב שקימו לזה. מה מסוימת כזאת... פחות או יותר יסכימו. במקומה שמתחיל להגיעים לאשת איש וזה, אנשים מתחילים לקבל פיק ברכיים. זאת אומרת, הם לא מוכנים לעשות החלטות בעצמם, לקבל החלטות בעצמם. טוב, בעצם, שימו לב, זו נקודה מאוד מעניינת. התחלתי לחשוב על זה פה כשהאתר שלי התחיל לעלות ואני מקבל המון שאלות, זה מתחיל להטיש אותי כבר. הרבה יותר מההתכתבויות שהיו לי קודם. והרבה פעמים אני עונה קצר. ואז אני נזכר בביקורות על השו"ת אס-אמס. הרב אבינר או הרב שרלו, כל מיני כאלה שעונים מלא תשובות. אז אנשים באמת, אני רואה אותם ככה עם את הרב שרלו, אני מכיר את הרב אבינר לא. ואני רואה אותו כל, הוא עם הטלפון כל הזמן.
שמעין
את זה שאלות. כן, טוב, שאלות הן מופרכות לגמרי. אבל אני אומר, הרב שרלו יושב שם, ישבתי איתו הרבה פעמים, הוא יושב כל הזמן עם הטלפון. זאת אומרת, הוא מדבר ותוך כדי זה הוא עונה תשובות בפשוט אס-אמס. אז יש המון ביקורות על זה, לא, אתה לא מביא מקורות, אין על זה דיון מסודר. אני לגמרי בעד שוט אס-אמס. מה?
אנדרדוס. יש להם את זה מהאחרון שמציג את זה.
אוקיי.
כמו שכראוי.
אז אני אומר, לי יש ביקורת הפוכה. אני לגמרי בעד שוט אס-אמס. לא שוט אס-אמס במובן דווקא אס-אמס, אלא שוט קצר כזה. למה? כי בעצם שוט אס-אמס הרבה פעמים לא מביא את המקורות, אלא חושב בעצמו. פשוט אומר לך אם זה מותר או אסור, בלי להביא לך את שוט צנצנת אמן שגם כתב ככה וגם ההוא כתב. למה צריך להביא את כל זה? הביקורת על השוט ה-SMS לא תמיד. אבל לפעמים היא ביקורת כזאת שאנשים מניחים כמובן מאליו שפסיקה לא יכולה להיות בלי להביא את כל התקדימים והמקורות. למה לא? מה אכפת לי אם יש 100 שוטים שכתבו ככה או כתבו ההפך? אני מלבן את הסוגיה, אני מגיע למסקנה אם זה מותר או אסור. אני אומר מותר או אסור. הנה עכשיו יש 101 שוטים, גם השוט שלי עכשיו. מישהו אומר לי, לפעמים, איפה זה כתוב? אומר לו, הנה עכשיו, כתבתי לך, עכשיו, זה כתוב. מה זה משנה אם זה כתוב או לא כתוב? יש אנשים איזו קדושה של הכתב, כן? מישהו כתב, אז עכשיו זה כתוב. לא משנה מי כתב ומה כתב, בכלל לא משנה, כתוב.
תורה שבעל פה.
כן. אחרי היתר של רבי כבר אין תורה שבעל פה. מה שלא כתוב לא נחשב. אז בעצם, תשימו לב שבעצם מה שאני מדבר כאן זה במובנים מסוימים, זה לא לגמרי, כי ברור שיש עניין להתכנס למקורות ולגמרות וללבן ולראות על מה מדובר. אני נגד הסתרכות על מקורות as is, מין כזה, או לדלג על השלב של הניתוח. אני לא נגד השתימוש במקורות. אבל הרבה פעמים הביקורת הזאת על השוט ה-SMS, בסך הכל אי אפשר לעשות שם אחרת. ואני חושב שזו ברכה רבה, יש הרבה חבר'ה שהנגישות הזאת נורא חשובה, הם יכולים לשאול את הרב בקלות שאלה, אחרת הם לא היו שואלים. מה הם צריכים לחפש עכשיו, לקבל תשובה של הנודע ביהודה, הסביר להם מה שיטת ההוא ומה שיטת הזה, ודורייתא ודרבה, מה הוא? הוא רוצה לדעת אם אסיר מותר או אסיר אסור. זה הכל, מה אתה מבלבל את המוח עכשיו עם כל הדברים האלה? מין כזה מבקרי קורסה כאלה שלא אוהבים את השוט אס-אמס. ואני בעיניי דווקא יש בזה משהו שהוא דווקא נורא חיובי, כי זה בעצם אומר שאתה צריך לפסוק מסדר ראשון. עכשיו אתה יכול לכתוב שוט אס-אמס מסדר שני כמובן. אתה יודע שכך כתוב במשנה ברורה, אבל אתה כותב מותר. אתה לא כותב, לא מביא את המשנה ברורה, אבל כך זה לא חייב להיות.
יש הרבה מקוטים, הם מותר, הם סוגיים ראה...
אוקיי, אני לא מספיק בקי בז'אנר, אבל אני אומר ברמה
עקרונית...
אבל באופן עקרוני, הביקורת הזאת, יש מקום לביקורת, אבל הרבה פעמים הביקורת הזאת באה מהמקום הזה שבן אדם מצפה לפסיקה מסדר שני. וזה אני לא מסכים, בביקורת הזאת אני לא מסכים. טוב, עכשיו מתחילות השאלות או הבעיות. כי כמו שעידו העיר קודם, אין דבר כזה פסיקה מסדר ראשון לגמרי. אם מישהו שואל אותי מותר או אסור, לתורה מותר להסתכל? ולגמרה? אם אני לא רוצה לדון בתקדימים, רק להגיד לפי מה אני יודע מה מותר ומה אסור. מה אני הקדוש ברוך הוא? מאיפה אני יודע? הרי ברור שאתה מתחיל מאיזשהו מקום. והתשובה, זו השאלה של עידו, והתשובה היא התשובה של שמואל, התשובה שנתתי בינתיים. שמה? מבחינתי יש הבדל, וזו נקודה חשובה. יש הבדל, הנה כבר הרווחתי משהו מהשיעור הזה, כי זה התחדד לי עכשיו, בהכנה לשיעור הזה. יש הבדל בשאלה אם אתה מתייחס למקור שיש לו תוקף קנוני, לבין אם אתה מתייחס למקור שאין לו תוקף קנוני. אני חושב שזה הנקודה. זאת אומרת, התורה יש לה תוקף, עד כמה שבכלל היא אומרת משהו, כי זה כל כך תלוי בפרשנות שקצת קשה להתייחס לתורה כי באמת מקור מידע כלשהו. אבל נגיד לגמרא, בסדר? כיוון שלגמרא יש תוקף, זאת אומרת, לגמרא לא חולקים, הלכתית, אז לגמרא, ודאי שלהתייחס לגמרא זה לא נקרא סדר שני. כשאני אומר שתשמע, אתה צריך למנות לי על איזה איסורים מדובר, איזה מצוות ואיזה עבירות ואיזה איסורים מדובר. עכשיו, מאיפה תיקח את האיסורים ואת המצוות ואת העבירות? מהקדוש ברוך הוא, תרים טלפון לקדוש ברוך הוא, תשאל אותו מה קורה פה. הוא אמר את מה שהוא אמר כבר. עכשיו, מה אתה צריך לעשות? לקחת את המקורות שלהם יש תוקף. זאת אומרת, שעליהם אתה לא יכול לחלוק, שהם מוסמכים. בסדר? המקורות האלה, להערכתי, וכאן יש ויכוחים קצת, להערכתי האישית, זה גמרא, זה תורה כמובן, אבל זה לא מעניין, ומשנה וגמרא. זהו. כל השאר הראשונים יש להם משמעות, אבל זה לא תוקף מוחלט, יש להם משמעות, צריך להבין איך הם פרשו את הגמרא, יש לזה עניין, אבל בעצם המקורות מסדר ראשון זה גמרא. מקורות חז"ל, נגיד, מעיקר גמרא, אפילו מקורות חז"ל אחרים, זה לא באמת מחייב. תוספתא או מדרשים, זה לא כל כך מחייב כמו גמרא. אוקיי? אז זה, מבחינתי, להסתכל על הגמרא, זה לא נקרא סדר שני. כשאני מונה כל ביבה, נגיד לגבי קדמה, הגמרא כותבת את זה, בתורה זה לא כתוב. אז אולי גם זה סדר שני. ברמה העקרונית, נכון, כמו שידוע אמר, ביחס לתורה, הגמרא היא סדר שני. אבל אני אומר, ביחס אליי, ברגע שהחלטנו שלגמרא יש סמכות שעליה לא חולקים, אז מבחינתי זה סדר ראשון. אין לי את הפריבילגיה לא לעסוק בגמרא, זה לא נתון להחלטתי. מה שהגמרא אומרת, זה החוק. עכשיו אני יכול רק לדון מהי פרשנותו של החוק, אם יש מחלוקת בגמרא, איך פוסקים, אלה כבר שאלות אחרות. בשאלות האלה, אין סמכות שיכולה להכריע שאי אפשר לחלוק עליה. ולכן שם אני מצפה מהבן אדם לגבש עמדה לבד. אתה צריך להחליט. עכשיו אין לי בעיה, תחליט. אם אתה רואה שעריף והראש והרמבה וכל הראשונים החליטו ככה, אתה אומר, אני לא יכול להחליט אחר. אין בעיה, בסדר, תביא אותם, תגיד שאתה החלטת ככה. אבל קודם כל תתחיל עם זה שיש מחלוקת בגמרא. יש פה שני צדדים, וזאת השאלה שצריך לברר. ועכשיו תברר אותה. עכשיו פה יש גישות שונות, אני עם גישה יותר אוטונומית. אני חושב שהבן אדם, הפוסק צריך להחליט בעצמו. הוא יכול להיעזר בראשונים ובאחרונים, אבל בסוף החובה היא עליו להחליט.
זה תלוי ברמת כמה הוא ברחי.
על הברחי נדבר, נגיד כרגע על פוסק שהוא ברחי, אני אנסה להגדיר גם בהמשך, אני מקווה,
מה זה ברחי? הוא לא מספיק זה, אז הוא מסתמך.
מכיר בעצמו, זאת שאלה מאוד עדינה. יש פוסק שהחליט לגבי עצמו, זה לא מכיר בעצמו, זה לא שאלה אובייקטיבית, זאת שאלה איך אתה חושב, איך אתה חש. אם יש לך ביטחון עצמי או לא, אבל זה לא תלוי בשביל, יכול להיות פוסק שהוא גאון אדיר, יודע הכל, אבל אין לו את הביטחון העצמי, הוא לא מאמין לעצמו. אז איך תתייחס לאחד כזה? זה לא אחד שמכיר את עצמו, אלא זאת החלטה אידיאולוגית איך להתייחס לעצמו.
אני לא מדבר על החלטה אידיאולוגית.
אז אני מדבר על זה.
משהו
שהוא... בסדר, על הברכי או לא...
אני חמש שנים בישיבה, זה כל הכבוד לי, כן, אבל...
אז אני אגיע בהמשך לשאלת הברכי, אבל אני מדבר כרגע על פוסקים מובהקים שאין שאלה שהם בני האחי. בסדר, כרגע לצורך הדיון. אוקיי? גם הם עושים אותו דבר, ושמה זה לא מוצדק. אבל בסדר, אני אומר, פה יש ויכוחים, וזה גם שאלה של מינונים, גם אני לא מתעלם לגמרי מה שאומרים הראשונים. אני רק אומר, בסדר, אבל בסופו של דבר, אם יש לי עמדה מאוד ברורה, אני אלך כמו מיעוט, אולי כמו מיעוט מבוטל, אפילו אם אני נורא משוכנע. זה עניין של חוש ריח, זה צריך לדעת איך העסק הזה עובד. אחרים פחות סומכים על עצמם, וכן ילכו, אם כל הראשונים אומרים משהו, אז הם לא ירשו לעצמם לחלוק. אם יש רוב מוחלט, גם לא ירשו לעצמם. לגיטימי, אין לי בעיה. תגדיר את הפים, תביא את שיטות הראשונים, ותגיד מה אתה חושב. מבחינתי זה חצי סדר ראשון.
מאז הראשונים זה כבר עוד מעט 1,000 שנה. בסדר, כבר 1,000 שנה.
לא, תלוי איזה ראשונים. סוף תקופת הראשונים זה 116.
מתחילת הראשונים, סוף תקופת הראשונים זה 500-600. ב-500-600 שנה האלה היו אין סוף פוסקים. היה מישהו מהפוסקים שהלך, שפסק מסדר ראשון?
ברור.
מי?
לא יודע, ביהודה למשל. מרשל. למרות שהוא מצהיר יותר ממה שהוא עושה, דיברנו על זה פעם, על מרשל. כן, יש כאלה שפוסקים מסדר ראשון. שלא לדבר על הגרא כמובן, הרוגת שובר וכל מיני כאלה שהם בכלל היו. כן, יש. זו שאלה של מילונים. אתה יודע מה, אפילו רב שלמה זלמן היה קצת פוסק מסדר ראשון.
יש לי גם משה פיינשטיין.
אני אומר משה פיינשטיין, נכון, במידה רבה, ועוד פעם אני אומר, זו שאלה, אני מציב את שני הצדדים, אבל כל אחד נמצא איפשהו באמצע. אני אומר, צריך להתקרב יותר לסדר הראשון. אני חושב שהם היו יחסית קרובים. משה פיינשטיין, הם כותבים את זה גם. משה פיינשטיין כותב את זה. אני לא מסתכל על כל הפוסקים, המשתבוע הוא בכלל להתעסק. אני מביא אותו לפעמים, הוא עוד מהדור שפסק עם ארוך השולחן. ארוך השולחן היה ספר בליטה, לא משתבוע, לא השתמשו בו. משתבוע מי שנתן לו את הסמכות שלו זה החזון איש, נאמר, באירוניה. יש איגרת של החזון איש, שהחזון איש אומר שדברי המשנה ברורה הם כדברי סנהדרין שיושבת בלשכת הגזית. וזה בעצם הסטמפל שנתן למשנה ברורה את המעמד ההלכתי שיש לו היום. וזה נורא משונה, כי אתם יודעים, היום כבר יש אפילו מהדורות של המשנה ברורה עם הערות של החזון איש שבהם הוא חולק על המשנה ברורה. אז הוא זקן ממרא, כמובן. המשנה ברורה הוא סנהדרין, והוא חולק עליו, אז הוא זקן ממרא. רק אנשים לוקחים את האמירה הזאת עוד פעם.
הייתה לא באיזה מגמה לעשות איזשהו סדר.
ברור, לא, זה בדיוק מה שאמרתי, לקחת מילולית. כשהוא אומר שזה יצא כמו סנהדרין בלשכת הגזית, הוא תכוון לומר, תתייחסו ברצינות למשנה ברורה. זה אומר שאי אפשר לחלוק עליו, בטח שאפשר לחלוק עליו. לא צריך לקחת את זה מילולית, זה לא... גם כשמסתמכים על מישהו לא נכון, בטח לא כשאתה מדבר על איגרת, ולא על איזה פסק ככה שאתה שוקל כל מילה ואתה כותב מה בדיוק אתה חושב. אז לכן, נדמה לי שזאת אחת השאלות שמטרידה אותי, כי הרבה פעמים קשה להגדיר מתי אתה פוסק מסדר ראשון, מתי אתה מסדר שני. בסך הכל, כשאתה מברר סוגיה בגמרא, ברור שתתעסק ברמב"ם, בריף, ברשב"א, בריטב"א, בראשונים, באחרונים. כך מלבנים סוגיה של גמרא, אני האחרון שאחלוק על זה. גם אני עושה את זה ככה. אבל, ובסופו של דבר, גם העמדה שאני אקבע בסוף, אני לא חושב שזה אפשר להגיד נטו שזאת העמדה שלי במנותק מכל מה שראיתי. ברור שיש גם משקל לשאלה מי אמר מה ואיזה משקל הלכתי יש להם וכמה אמרו ככה וכמה, זה גם לוקח חלק בעניין הזה. ועדיין יש הבדל שהוא כבר לא אחד או אפס, אבל בחוש הריח אפשר לראות את ההבדל הזה. האם בסופו של דבר אתה מגבש עמדה מה הגמרא אומרת לדעתך? למרות שדעתך זה כולל כל הראשונים והאחרונים שראית, בסדר, אבל אחרי כל מה שראית, אתה שואל את עצמך מה אתה חושב שכתוב בגמרא. וזה מה שאתה אומר, זאת ההלכה. או שאתה אומר לא, הריף אמר כך והרמב"ם אמר כך, והלכה שהולכים כמו הריף נגד הרמב"ם או כמו הרמב"ם נגד הריף, ולכן אני פוסק ככה. אתה בכלל לא שואל מה הגמרא אומרת מבחינתך. אתה מתעסק עם כללים כאלה, וזה מכניס אותנו לשאלת הכללים, שגם היא מאוד חשובה בהקשר הזה של סדר ראשון וסדר שני.
שולחן ארוך פחות או יותר זה מה שהוא עושה.
נכון.
כך שלושה ריף בפסק. נכון.
זה חלק מה... למרות שגם הוא חורג מזה, אתה יודע.
אבל בגדול.
נכון, אבל זה מעניין, כי הוא עצמו גם חורג מזה. יש מקרים שבהם הוא פוסק נגד שניים, זאת אומרת, לטובת אחד מתוך שלושה, נגד שניים. כמה מקרים שאני מכיר. זאת אומרת, גם הוא לא הלך עם זה כמו ראש בקיר, זאת אומרת, כמו הרב עובדיה. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה מנסה להעביר מסר או שדר של פסיקה על פי תקדימים. אבל אתה לא באמת לגמרי כזה. נורא חשוב לך האידיאולוגיה הזאת, ואתה מציג את זה ככה, ואתה דוחף את זה. אבל בפועל, אם אתה עם שיעור קומה, אז אתה לא לגמרי צמוד לזה. בסופו של דבר, כשיש משהו מופרך, אז אתה לא תפסוק ככה, למרות ששניים מתוך השלושה אומרים את זה. מופרך בעיניך, שלא משנה. אז לכן, השאלה של הסדר הראשון והסדר השני, לא יכולה להיות מנותקת מהשאלה לאיזה מהמקורות יש מעמד קנוני. למרות שהן לכאורה שאלות בלתי תלויות, אבל הן לא. זה שאלות שאחת תלויה בשנייה. כי אם אתם בגישה האוטונומית הזאת, שאומרת שלשום מקור אין מעמד קנוני, חוץ מהגמרה, נגיד, שזה דעתי, אז כמובן קל לי יותר להגדיר מה זה סדר ראשון, מה זה סדר שני. סדר ראשון זה מי שמגיע למסקנה מה אומרת הגמרה, וזה מה שהוא פוסק, ולא אכפת לי שהוא מגיע למסקנה מה אומרת הגמרה עם הריף והרמב״ם ורבי עקיבא איגר וכולם. אבל אחרי זה בסופו של דבר הוא אומר, לדעתי זה מה שאומרת הגמרה. ולכן אני פוסק ככה. ולא אכפת לי אם רוב הראשונים או רוב האחרונים אמרו אחרת, זה לא משנה. ואם מישהו מונה ראשונים ואחרונים, והולך עם כללים כאלה, טכניים וכולי, אז הוא פוסק בסדר שני. אז לי קל להגדיר את ההבדל בין סדר ראשון וסדר שני, כי תפיסתי בשאלה מי הוא טקסט קנוני היא חדה. את הגמרא היא טקסט קנוני וכל השאר לא. עוד פעם, זה גם כן לא חד לגמרי, כל השאר הם קצת. אי אפשר להתעלם מהרמב״ם. אבל הוא גם לא מוחלט. בסדר, יש משקל לזה שהרמב״ם אומר משהו, שולחן ערוך אומר משהו, אבל לא משקל מוחלט. זאת אומרת, זה עדיין משאיר שיקול דעת. למרות שבהחלט צריך להתחשב בזה, זה כתוב ברמב״ם ובשולחן ערוך. לא משנה, אז אני אפסוק במחלוקת הזאת. לא, שתי הדעות הן בתוך הטקסט הקנוני. הקנוניות של הטקסט אומרת שכל מי שיגיד כמו אחת משתי הדעות האלה הוא בתוך המסגרת. כי היא דעה מתוך הקורפוס הקנוני.
גם בשיטה שנדחתה.
מה? נדחתה על ידי מי? זה בדיוק. לא, אז אם הגמרא עצמה אומרת שלא, אז לא. אז כי אז הגמרא קבעה שלא. אבל במקום שהגמרא משאירה שתי דעות ורק הפוסקים אחרים, אז מבחינת הגמרא שתי הדעות נשארות אפשריות.
לא, אם יש טענה, שהגמרא דחתה את הדעה
שלה. אם היא דחתה, אז הגמרא דחתה, אז מה לעשות?
אז הטקסט הקנוני.
אז הטקסט הקנוני אמר שזה כבר לא דעה
לגיטימית. זה דיבור טקסט
המשנה על הגמרא? מה? לא, מה פתאום? הלכה כבטרה. גם בתוך הגמרא עצמה הלכה כבטרה.
עד איפה? עד כמה?
מהבאי ורבה.
לא, עד הגמרא?
אחרי הגמרא אין כלום. אחרי הגמרא אין הלכה בכלל. זה לא אכפת לי הלכה כלא כבטרה או לא כבטרה. אין בכלל הלכה, אחרי הגמרא אין בכלל מוסד או אדם שמה שהוא אומר זאת ההלכה. ולכן אין משמעות בכלל לשאלה אם הלכה כבטרה אחרי הגמרא. זה לדעתי. אלה שתופסים גם את הראשונים כמקור קנוני, זאת אומרת שמה שהראשונים אומרים מחייב, עוד פעם, יש מחלוקות, גם בגמרא, אבל יש מחלוקות. אבל עדיין הם רואים קנוניות גם בספרות הראשונים, הם יכולים באמת לשאול את השאלה, האם גם בתוך ספרות הראשונים ממשיך הכלל הזה של הלכה כבטרה? מבחינתי השאלה הזאת היא חסרת מובן. כי אין דבר כזה הלכה בכלל כמו אחד הראשונים, אז מה זה בתראו? אני בכלל לא עובד עם הכללים שם, שם אני מחליט. אז מה, אני לא צריך כללים שיגידו לי. רק במקום שאני נמצא בתוך ספירה קנונית, אז אני צריך כלל שיגיד לי מה הדבר הקנוני, מה המסקנה הקנונית שעולה מכאן. אז בתוך הגמרא יש משמעות לכללים, מעבר לגמרא אין. עכשיו, מה קורה עם כללים שהראשונים קובעים לגבי הגמרא? מבחינתי זה לא אומר, לא צריך להתייחס לזה. לא חייבים להתייחס לזה. אלא אם כן הם מוכיחים את זה מתוך הגמרא, ואז אני מבין שבעצם הכלל הזה כבר הופיע בגמרא. זה שרק ניסח את זה הרמב״ם או הריף, בסדר, זה לא חשוב. אבל הם חשפו בפני, שזה מה שהגמרא מבינה. אז זה בסדר. מבחינתי הראשונים והאחרונים הם אמצעים כדי להבין את הגמרא. ואפשר לעבור על כולם, זה לא משהו, וכדאי לעבור על כולם. אבל זה רק אמצעים כדי להבין מה הגמרא אומרת, כי מבחינתי החוק זה הגמרא. לעומת זאת, אלה שמבינים שהראשונים גם הם טקסט קנוני, יש כאלה שאומרים שגם גדולי הפוסקים האחרונים הם קנוניים. זאת אומרת, אסור לחלוק עליהם. רק אם הם חולקים אחד על השני, אז או שאתה יכול אולי לגבש עמדה בעצמך, לפי הנועזים שבהם, או שאתה הולך עם דיני רוב, או ספקות, או דברים כאלה, לפחות נועזים. אבל עדיין אתה עובד באיזושהי צורה שהיא תחת אילוצים. ובחינתי ראשונים ואחרונים הם בכלל לא אילוץ. הם השפעה. הם מקורות השראה. אבל הם לא אילוץ.
הם לא כמו היום, יש חוק ויש פסיקה. בית המשפט העליון.
אז אני אומר, בחוק...
שהיא קובעת.
הפסיקה תלוי של מי? בית המשפט העליון.
העליון.
בית המשפט רגילים לא.
לא.
בסדר, אז אני אומר, בית המשפט העליון זה גמרא.
השנים האחרונים הם לא איזה פסיקה.
בית המשפט העליון זה הגמרא, מבחינתי.
לא, הגמרא היא החוק.
לא.
היא קבעה...
החוק זה התורה.
מה שכתוב בתורה, שכמו שאמרו, הוא לא ברור.
אז השאלה היא איך אתה עושה את האנלוגיה. אם אתה רוצה לעשות אנלוגיה, אז אני הייתי אומר שהתורה זה החוק והגמרא זה בית המשפט העליון. זה רק שאלה של איך אתה עושה את האנלוגיה. זה לא... אבל זה לא משנה, כי פה...
לפחות זה מה שהם חושבים על עצמם. לפחות זה מה שהם.
כן. הם חושבים שהם התורה, לא הגמרא. כן.
יש לך רוב, אבל כרוב החוץ מהילד אדם. לא יכולים לפסק את זה.
בגמרא.
אבל בגמרא מי? זה אחרי הרבה שהיא. זה גם קנוני.
זה גמרא, ברור. ברור, זה גמרא. הגמרא עצמה אומרת. תביא לך את הייאוש הלא מדעת, הגמרא אומרת. איך אתה בתי דבר, היא ביעל כלגם. לא רק ביהושע לא מדעת בכולם, איך היא עומד מאליו, כן, כל העת זומם. אז זה כלל בגמרא, כללים בגמרא הם חלק מהגמרא. אגב, וגם שם, דיברנו פעם על היחס לכללים. גם הכללים בגמרא צריך להיזהר איתם. הגמרא עצמה, כשהיא מנסחת כלל, היא לא מתכוונת שתלך אחריו כמו עם ראש בקיר. זה כלל שלפעמים יש גם חריגות מהכלל. דיברנו על היחס לכללים לא פעם, כן, נזכרתי את ה... את הגמרא בקידושין שהיא אומרת שאין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. כן, הגמרא שם מביאה את כל המצוות עשה שהזמן גרמן, נשים פטורות חוץ משלוש או ארבע, לא זוכר שהגמרא מביאה שם. אז הגמרא מביאה הקהל, יש גם הקהל שאנשים חייבות למרות שזה זמן גרמה, אבל בסדר, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. מה זאת אומרת? הגמרא אומרת, אם יש כלל שכל מצוות עשה שזמן גרמן נשים פטורות, בסדר, עשו פה איזושהי הכללה, אבל ברור שיש כמה חריגות, רק לא נכנסו לפרטים. אבל כשגם מקום שנאמר בחוץ, זה מקום שבו הניסוח של הכלל הוא ניסוח מאוד דווקני. אומרים, כל המצוות תעשה את מה גם אנשים פטורות, חוץ מאלף, בית, ג' ודלת. אמרו כבר, מנו כבר הכל. לזה לא להתייחס ברצינות. עכשיו, אני מביא לך חריג נוסף, חמישי. בסדר, אל תעשה עניין. לא למדים מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בחוץ. מה זה אומר בעצם? זה בעצם אומר שהגמרא לא לוקחת את עצמה, את הכללים שלה יותר מדי ברצינות. כללים זה משהו שנותן לך כיוון. אבל במקום שבו ברור שלא, אז לא, אל תתרגש יותר מדי מהכללים. יש מקומות אגב שפוסקים כמו אביי. חוץ מיעל כגם. גם גדולי הראשונים. מה בתמורה שמה, ביעביד לא מעני. יש מחלוקת לגב ברמב״ם, האם הוא פסק כמו אביי או כמו רבא. וזה לא אחד מהשישה של יעל כגם. אז מתחילים פלפולים וכללי כללים. במקום שהבאי ורב החולקים בדעת תנאים, שם יכול שגם תהיה לך כמו הבאי. רק במחלוקות עצמאיות שלהם זה יעל כגם, כך אומרים כמה מבעלי הכללים. זאת המצאה שאין לה שורש וענף, אולי הם צודקים ואולי לא. מאיפה ההמצאה הזאת באה?
בשביל לתרץ.
בשביל לתרץ, בדיוק אני אתרץ אחרת או שאני אפסוק אחרת. אז זה מה שאני אומר, אז אם אתה כבר יכול להגדיר עוד תת כללים כאלה על גבי הכללים ההם, אז גם אני יכול לעשות את זה. לכן אפילו הכללים של הגמרא צריך קצת להתייחס אליהם בערבון מוגבל. כן, הבאתי את המשנה, אז שדיברנו על כללים. הבאתי את הגמרא, את המשנה בתחילת בבא קמא. המשנה אומרת ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המבה והעבר. לא הרי זה כי הרי זה, כל הפירוט, ואז אומרים, הצד השווה להם שהם שמירתן וממונן, שמירתן עליך, וממונך ושמירתן עליך, וכשיזיק חר ומזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אז על זה שואלת הגמרא בדף וב, הצד השווה לעיתוי אימי. אני מת מצחוק תמיד כשאני רואה את הגמרא הזאת. אז פעם אחת יש משנה שמתנהגת כמו בן אדם ונותנת לי גם את הכלל ולא רק כמה דוגמאות. תן את הכלל אז אני אוכל לעבוד, אתה נותן לי כמה דוגמאות. פעם אחת המשנה מביאה אחרי הדוגמאות גם את הכלל. כן, זה הכלל של ממונך, שמירתן עליך, ואז כשאתה מזיקים אתה צריך לשלם נהדר. אז שואלת הגמרא הבא, זה הכלל לעיתוי אימי, זה הצד השווה לעיתוי אימי. מה, פעם אחת תביאו לך את הכלל, אתה שואל, בשביל מה צריך את זה? הפוך, תשאל, אם כבר, אז תשאל, בשביל מה צריך את הדוגמאות? תביאו את הכלל, אז למה צריך את הדוגמאות? גם לזה יש תשובה. אבל, זאת אומרת, הגמרא מזלזלת בכללים, אי אפשר להגיד אחרת אפילו. אפילו הכללים שלה עצמה. בסדר, כללים, כללים, אוקיי, מה אם מעמיד במת חברו, על כמת חברו? הוא חייב, גמרא בתחילת הכונס. אבל צריך להיות ממונך. זה לא ממונך, אני לוקח את במת חברי, מעמיד את זה על כמת חברי, חבר שני שלי. זה בכלל הבמה לא שלי. אז למה אני חייב לשלם? חייב לשלם, המשנה, הגמרא אומרת, זה נגד המשנה. המשנה אומרת, ממונך או שמירתן עליך. זה לא ממוני. זה מחלוקת ראשונים, רשב"א ותוספות נחלקים שם, האם זה אדם המזיק, וזה לא צריך להיות ממוני. אני מעמיד את הבמה, זה בעצם כאילו שיזקתי בידיים. או לא, זה ממון המזיק, אבל כן, זה כמו ממוני. אני לוקח אותה ומעמיד אותה, זה כמו ממוני, כי האחריות עליי. אז מה זה אומר? שאתה בעצם מפעיל את השכל הישר, ולא את הכללים. אני מסכים לגמרי לשכל הישר פה, זה בסדר גמור, ההלכה מאוד הגיונית. אבל זה לא מתאים לכלל של המשנה כלשונו. זה רק אומר שהכלל של המשנה נותן לך את המסגרת, אבל אתה צריך לדעת איך לתמרן איתו, כי זה כלל בעוון מוגבל. אוקיי? אז זה גם חלק מהעניין. פסיקה מסדר שני תמיד נתמדת לכללים. פסיקה מסדר ראשון, ננסה להבין מה זה אומר. נגיד, החזון איש למשל היה פוסק מסדר ראשון לגמרי. עכשיו, שהאיש הכי סדר ראשון שאני מכיר מבין הפוסקים של הדור האחרון זה חזון איש. סדר ראשון לגמרי. האיש עשה מה שהוא רוצה. מה שהוא מבין, לא מה שהוא רוצה. זאת אומרת, הוא מבין שמשהו נכון, אז זה היה ההלכה. נגד ראשונים, נגד אחרונים. הוא מסביר את הגמרא, הוא מבין את ההיגיון, הוא מעקם את הכללים, רק להגיד שפה אין את הכלל הזה לא חל, כי באמת זה לא הגיוני ליישם אותו פה. והוא היה ממש סדר ראשון, הכי מובהק שאני מכיר. גדול השמרנים, כן? אנשים, גם דיברנו על זה שיש שני סוגי חזונישניקים, אלה שהולכים תמיד אחרי החזוניש, ואלה שעושים את מה שהם חושבים, כמו שהחזוניש עושה את מה שהוא חשב. זה הבדליה נדל, שהוא היה חזונישניק אמיתי, כי הוא באמת עשה את מה שהחזוניש עשה, ולא את מה שהחזוניש כתב. זה בדיוק הנקודה, שאלה שעושים את מה שהחזוניש כתב, הם הפוך לחזוניש, כי הם פסקים מסדר שני, והוא כל מהותו, הוא כתב, אגב, לא רק שהוא נח, הוא כתב. בסימן ג' ביורי דעה יש עוד כללי הפסיקה, בסימן קופנון הוא חוזר על זה גם, החזון איש. הוא כותב שמה שאדם צריך ללכת אחרי המלאך סחליאל, כן? השכל הוא מלאך שמוביל את האדם ואחריו הוא צריך ללכת. הוא כותב, אדם צריך לסוג בעצמו. אני לא זוכר אם שמעתי את זה מרב יוגל, או שזה סיפור ששמעתי, אני נדמה לי ששמעתי את זה מרב יוגל פעם, הוא למד עם גדליה נדל בחברותה, בשנות ה-50 נדמה לי, או אפילו לפני זה. בשנות ה-40 אפילו אולי. הוא למד עם גדליה נדל בחברותה, ובסוף השבוע הם היו הולכים לחזון איש לשאול אותו דברים שעלו להם במהלך השבוע. אני לא זוכר אם הוא סיפר, אבל שמעתי את הסיפור הזה מאיפה, שהוא אולי זה ממנו, שפעם גדליה נדל בא לחזון איש ושואל אותו, יש לו, היה לו איזה קושיות על מה שחזון איש כתב באיזשהו מקום. קושיות על החזון איש עצמו, לא שאלות ש... אז החזון איש אומר, גדליה, אז אתה חושב אחרת, אז תעשה מה שאתה חושב, מה הבעיה? זאת אומרת, מה אתה רוצה ממני? אז אתה מתווכח איתי בסברה, אני זאת הסברה שלי, לך יש סברה אחרת, אז תעשה מה שאתה חושב, מה הבעיה? החזון איש כותב גם באיגרת, אין דרכי להיכנס בוויכוחים, כי אנשים בין כה וכה לא מקבלים. מי שרוצה שיקבל, שלא רוצה שלא יקבל. החזון איש היה מאוד כזה, זאת אומרת, זה אחד הדברים היפים אצלו, היה לי עד היום מאוד קשה לי איתו, כי הוא לא אנליטי, הוא לא ישיבתי, הוא לא בריסקר כזה. יש את הספר כן, ספר המכונן, הרי זה חידושי רב חיים, הרב חיים על הרמב״ם, ובסוף עם הערות החזון איש. וזה הספר העיקרי, שבעצם מבחין בין החשיבה המשפטנית של רב חיים, שהוא פוסק מסדר שני מובהק, עוד מעט אני אדבר על זה, לחזון איש, שהוא סדר ראשון. לדעתי, זה המקום שבו צנטרום של הפיילה. כי החזון איש לא סתם עשה הגאות על הספר של רב חיים. הוא עשה את זה בדיוק על הנקודות האלה שהוא לא הסכים עם צורת ההתייחסות של רב חיים. זאת אומרת, הם היו שני כתבים. עכשיו אני אנסה להסביר את זה קצת. בעצם, מאיפה באה הפסיקה מסדר שני? למה רב חיים אני קורא לו פסק מסדר שני? עוד מעט תראו. מאיפה באה הפסיקה מסדר שני? כשאתם שואלים את הפוסק, אז הנרטיב זה בעצם אני קטונתי. יש ירידת הדורות. מה לנו עם גדולי הראשונים והאחרונים?
מה רב חיים ולפסיקה?
והרב של בריסק.
הוא לא פסק.
הוא פסק באופן עקרוני. תכף אני אספר את הדבר, מה הסיפור ידוע.
הוא שולח אותו לרב של העיר.
כן, רב זליג, שמחה זליג, דיין. או שהוא שלח שאלה לרבי צחקאל חנן עם הסיפור המפורסם. Yes, no questions. כן, אז זה בדיוק הנקודה, כך הוא פסק. לכן זה פוסק בסדר שהוא היה רב העיר, וכך הוא ענה לשאלות. זה בדיוק סדר שני. לא הבנתי למה שילמו לו משכורת. סך הכל צריך לפסוק להם, לא לשלוח אותם לרבי צחקאל חנן. או לפסיכה זליג. טוב, אני כתבתי על זה ספר, לא ספר, מאמר, בספר הרב שיצא בבר אילן. אז ביקשו ממני מאמר, אז כתבתי שם, זה הגיס שלך, שוקי... גיס שלך? לא יודעת, אני חושב אז הם ביקשו ממני מאמר על דמות הרב, אז אני כתבתי שם על רב מאיר שמחה, האור שמח והרוגצ'וב. שהם שניים היו רבנים בדווינסק.
באותו זמן.
באותו זמן, כן. והאור שמח של המתנגדים, של הליטאים, והרוגצ'וב של החסידים.
זה הפעם הבאתי את הרוגצ'ובים,
החסידים,
איך
מתחבר? הוא מבית חבדי.
לא הבנתי אף פעם.
הוא לא חסיד של אף אחד, אבל הוא בא מבית חבדי. והם היו פשוט שני הפכים, לגמרי. ומאיר שמחה היה מאיר פנים כזה, אתה מתחכם אדיר, כן, זה לא, היה מאיר פנים כזה, ומחבק את האנשים, מדבר איתם, והיה תענוג, אנשים מספרים, באמת היה תענוג לדבר איתו. והרוגצ'וב, אתה לא יכול לדבר איתו. הוא היה בא לתפילה, אם החזן היה טיפה מתחזן, לא, 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 צריך לחזור כבר ללמוד, הוא אין לו זמן עם השטויות של החזן הזה. הוא לא, ואז הוא גמר את התפילה, הוא כבר קיפל את התפילין, הוא רץ הביתה, הוא לא דיבר עם אף אחד. מישהו שאל אותו שאלה, הוא אומר, אין לי מה. זאת אומרת, הוא קיבל מזכורת, הוא היה רב שצריך לפסוק הלכות. אז אני הבאתי את ההנגדה הזו דווקא כדי להסביר את הדמות של הרוגצ'וב. אני טענתי שם, זה ככה אני קצת חורג, אני טענתי שם שבמנטליות של אותה תקופה, והיום זה קצת פחות אני חושב, הרבה פחות בעצם, קהילה החזיקה רב לא בשביל לענות על השאלות. היא החזיקה רב בשביל להיות הכולל שלו. זאת אומרת, יש רב שיש לנו כבוד להחזיק אותו. זאת אומרת, עכשיו היא קהילה איישי שוק, או כל מיני איזה עיירות כאלה, שאני לא יודע, יש שם 20 בלבטים כאלה, לוקחים אנשים מקליבר שהוא פשוט לא, הוא לא שייך אליהם. אתם רואים, שום, הריות, חפץ חיים היה ברדין, אומנם לא שימו לו מזכורת, לא משנה. מה זה השלולית הזאת? זאת אומרת, מיני, זה היה בן אדם משכמו ומעלה, אנשים... בליגה שקשה לדמיין אותה, יושבים באיזה עיירה עם כמה עשרות יהודים עגלונים כאלה שלא יודעים קרוא וכתוב. והם לא רבס חסידים, שעושים להם טישים עם יין והרינג. זה למדנים שיושבים ולומדים. עריות בלימוד. אז מה הם רודפים אחריהם בכלל? בשביל מה? כי הם רוצים להחזיק אותם. הם לא מחזיקים אותם כמשרתי הציבור. הם תופסים את עצמם כמשרתי הרב. וזה המנטליות שהיום לא קיימת. ולדעתי חבל קצת. כי יש משהו בזה, אנשים תופסים את הרב כנותן שירות היום. ובשל צדק, הם משלמים לו, הם רוצים שירות, זה מאוד ברבנה. אבל הם לא חושבים על זה, שזה ממש אקטואלי לימינו, לא חושבים על זה שבשביל שיצמחו אנשים כאלה צריך מי שיחזיק אותם. והתרומה של קהילה קטנה לדורות, אם היא מחזיקה בן אדם כזה ונותנת לרוגצ'וב לייצר את מה שהוא יצר, זו תרומה היסטורית לתורה, שתרמה את זה איזושהי קהילה של אוסף עגלונים, שלא היו צריכים את הרוגצ'וב ולא הבינו, הוא פותח את הפעם, לא הבינו מה הוא אמר. אבל התרומה שלהם לא תסולה בפז, להיסטוריה של התורה ושל ההלכה. וזה מה שהם ראו מול העיניים. הם חיפשו רב שיהיה להם תרומה להחזיק אותו, שיהיה להם כבוד להחזיק אותו. עכשיו נכון שיש בזה גם מימד של כבוד, הרב שלנו זה תותח על, זה כבוד לקהילה. אבל יש פה משהו שהוא מאוד... זאת אומרת, אנחנו היום שולחים את האברכים, כן, את החבר'ה שלומדים, לקבל איזה 200 דולר של משרד הדתות, או לא יודע בדיוק מה, ועוד קצת שמגייסים הראשי ישיבות, ואנחנו מצפים שהם יגדלו בתורה ויהיו בגיל 50, יהיו עריות כאלה שכולם יענו לאורם. אי אפשר לעבוד ככה. האנשים האלה והמוכשרים שבהם, אני לא מדבר על אלה שסתם יושבים שם, אנשים שבאמת צריכים לשבת שם, כן? הם יושבים שם והם צריכים לאלתר, אז הוא נהיה משגיח כשרות פה, יוסי מכיר אחד כזה מקרוב, הוא נהיה משגיח כשרות פה ורב בית ספר שם, וזה רב של קהילה פה, וצריך לאלתר כדי להתפרנס קצת, והוא לא צומח בגלל זה, או לא מספיק צומח בגלל זה, וזה הפסד של כולנו. אנחנו את המשימה הזאת מטילים על החבר'ה הצעירים האלה, ולא נותנים להם את המשאבים או את הכלים איך לעשות את זה. נותנים להם את ה-200 דולר המצחיקים האלה. ואני אומר שזה המנטליות הזאת מאוד חסרה. זה מה שהיה שם. שם לא היו כוללים, הכוללים זה המצאה חדשה. היו קצת, אז זה התחיל בליטה, קצת כוללים, לא היה הרבה. לא היו כוללים, הכולל היה שהקהילה מחזיקה את הרב, מחזיקה לו ישיבה, אגב, הקהילה גם מחזיקה לו ישיבה. לפעמים עם בחורים מהמקום ולפעמים בחורים שבאו מבחוץ. אם זה רב גדול, אז באו בחורים מבחוץ. הקהילה החזיקה אותו והחזיקה לו ישיבה והכל, ולא בישראל צריכים אותו. ושהם הבינו שזאת התרומה שלהם לתורה. לתורה בכלל, תרומה היסטורית. מי שמחזיק דמות בשום קומה כזה, זו היסטורית. ולכן התפיסה של נותן שירות היא כמובן טובה בשביל רב מסדר שלישי. מרוב הרבנים כאלה. רב מסדר שלישי, אתה לוקח אותו, הוא ייתן לך תשובות, הוא יודע את המשנה ברורה, הוא ייתן לך תשובות, הכל בסדר, אין בעיה. וזה בסדר גמור, זאת עסקת חבילה, והכל בסדר. אבל יש כאלה שצריך להחזיק אותם, לא בשביל שיתנו לך תשובות, שלא ייתנו לך תשובות, שישבו וילמדו כל הזמן בבית ויהיו אנטיפטים. אבל שמה שהם כותבים זה יהיה נכס לדורות. ומה שהם מייצרים זה נכס לדורות. ואין את המודעות היום, צריך להחזיק את האנשים האלה, אנחנו זורקים אותם לכלבים. אני משתכל על הבן שלי, אני קצת נוגע בדבר. הבן שלי עכשיו עזב את הישיבה במרכז דור של כמה חודשים. הוא מאוד מתאים. באמת, הוא היה יכול ממש לצמוח. היה ברור לי שעם הקשרים שלי הוא לא יגיע לשום מקום. בשביל להיות דיין או משהו כזה, הרי אתה צריך להיות או דרי, אח של דרי, גיס של דרי או אחיין של דרי. או חבר של דרי בקואליציה, לא משנה. אבל זה, אחרת לא תגיע לשום מקום. וזהו, אין לו אופק תעסוקתי והוא עזב. עכשיו לא משנה, אני לא מדבר במישור האישי, זה רק חידד לי יותר דבר שכבר שנים אני חושב עליו. אני סיפרתי, אני חושב פעם על זה שבירוחם אני דיברתי פעם עם אחד המחזורים בישיבה, עכשיו הם צעירים, עוד לא יצאו לחיים, עוד לא עובדים, עוד לא זה. עכשיו הם ילדים צעירים, יכולים לקבל החלטות ולהשתדל אחר כך גם לעמוד בהם. תקבלו על עצמכם להחזיק שניים מהמחזור, את השניים הכי מתאימים. תתנו להם את המייסר שלכם. מעשר של 30 חבר'ה, שבסך הכל אנשי ירוחם אני מניח שהם יתפרנסו יפה, בעצם זה חבר'ה מוכשרים, מעמד כלכלי סביר יהיה להם, זה שלוש משכורות יפות, נכון? מעשר של 30 חבר'ה, זה שלוש משכורות יפות. תחזיקו שניים, לא שלושה. תחזיקו שניים, תנו להם משכורת יפה, כמו שאתה מרוויח בתור רואה חשבון, עורך דין, לא משנה, מדען, לא חשוב מה. למה? כי גם הוא חשוב שגם הוא יצמח. ושלא יתחיל לגרור את רגליו, להיות רב בית ספר, משגיח כשרות וכל מיני דברים כאלה. תן לו לשניים, לא יותר. אז נשארו מהמחזור הזה עשרה בישיבה, או יותר אפילו. בדרך כלל נשארים אותה, לא זוכר, אבל פחות או יותר. אף אחד מהם כמובן לא עשו את זה בסוף. אפילו בתור ילדים הם לא הסכימו להתחייב לדבר כזה. לא עשו את זה בסוף. העשרה האלה לא בהכרח הם אלה שמתאימים. אך העשרה האלה יגררו רגליים גם כן לחפש פרנסה וכו'. אף אחד מהם לא יצמח, סביר להניח, וזה הכל. כל העשרה האלה, שמונה מהם היו צריכים ללכת מהישיבה ולא להישאר, כי הם לא מתאימים. שניים שמתאימים, או שלושה, או ארבעה, או חמישה, לא משנה, מעט, שמתאימים היו צריכים להישאר, ותשלם להם משכורת יפה. מה שקורה היום זה שכולם טפילים, רואים אותם כטפילים, ובצדק. כי רוב האנשים שנשארים לא צריכים באמת להישאר, לא צריך לממן אותם. אני חשבתי להציע עסקת חבילה, אני מפליג קצת. חשבתי להציע עסקת חבילה, אף אחד לא יסכים לזה. עסקת חבילה להוריד את התקציב של הישיבות לחצי, ממה שמלמדים, ממה שנותנים עכשיו. אבל לחלק את זה לאחד חלקי 50, ממי שמחלקים היום, מכל 50 תבחר אחד, ותממן רק אותו, בסדר? או לא משנה, עשרה, בסדר? אחד מהעשרה, לא אחד מ-50, בסדר? מה? נכון, הישיבות ייסגרו. אלא כן מישהו יכול להחזיק את עצמו ורוצה להישאר, זה בסדר, אבל מי שצריך להישאר לאורך זמן, לא ישיבה, אני מקווה, כי ישיבות זה בסדר, אני לא יודע ישיבות, נבר כל אלים, אבל כאלה שנשארים לטווח ארוך, ישיבות זה תקופת הכשרה, זה משהו אחר. כאלה שנשארים לטווח, אז המדינה לא תראה אותם כטפילים, כי זה באמת אנשים שהם מוכשרים, אנשים מוכשרים כולם מבינים שצריך לטפח בכל תחום.
הם ייכנסו למעגל העבודה,
והשאר ייכנסו למעגל העבודה, ויכניסו. זה רווח נקי, אתה תרוויח חצי מהסכום, הם ירוויחו את זה שהם לא מחמיצים בישיבה, כי הם לא מתאימים בישיבה. התורה תרוויח, וכולם ירוויחו. המשק ירוויח כפול, גם חצי הוא מוציא, ויש לו עוד שמונה שמכניסים, כי הם עובדים.
מי יחליט מי השניים? ראש ישיבה טוב ישראל, יגיד בכל מחזור מי השניים.
נכון. או ועדה,
לא יודע.
יהיו עליו כאלה לחצים.
הוא יודע מי השניים.
שתהיה ועדה.
תאמין שהוא יודע.
שתהיה ועדה שאף אחד לא יודע מי יושב.
הוא יודע מי השניים.
כמו שנעשה בהרבה מקומות.
זה היפותטיה. זה היפותטיה, החרדים לא יסכימו.
זהו. למה לא יסכימו? כי הישיבות, הכמות של הישיבות והכל, היא נותן פרנסה לראשי הישיבות וגם לאברכים, והיא משאירה אותם עניים כך שהם תחת שליטה. יש המון, המון אינטרסים סביב העניין, אבל זה, זה פשוט, זה לא משחק סכום אפס, זה רווח בלבד לכל הצדדים. כולם רק ירוויחו, אין פה אף מפסיד. אבל אף אחד לא יקבל את זה. זה מין, זה כשל שוק. זה דבר שכולם מרוויחים ממנו ואף אחד לא יקבל את זה. לכן זה בקשר לשוק ממשלה צריכה להתערב, זאת אומרת, שם לא נותנים ליד הנעלה מה לנהל תגיד.
דרך
התערב. דרך התערב. טוב, בכל אופן, אני רק רוצה לסיים באיזושהי הערה חשובה שלא הספקתי להגיע אליה. אז אמרתי, התחלתי להגיד את זה שהפסיקה מסדר שני נתלית בקטנות וירידת הדורות וכו'. אבל האמת היא שזה לא בא משם. ולכן אני אומר שרב חיים, רב חיים לא היה קטן, רב חיים היה ענק. והוא פסק מסדר שני מסיבה אחרת. הוא איבד את היכולת להכריע. זה המיתוס הידוע על רב חיים, כן, שהייתה לו שאלה, הוא שלח לרבי יצחק אלחנן, מקורנה, גדול הפוסקים של אותה תקופה.
שלא יחתור לו
נימוקים. והוא אמר לו, תענה לי בכן או לא, בלי נימוקים. כי אם תעלה נימוק, אני אביא לך 10 נימוקים נגד. הוא ידע שהוא חריף יותר ממנו. הוא רצה הלכה, וזה בדיוק פסיקה מסדר שני. כי אני אומר, תגיד, אתה פוסק, תגיד לי אם זה אסור או מותר. זה לא קשור לסברות שלי. הסברות שלי אני אמשיך ללמוד בבוקר בישיבה. אבל את ההלכה אני אקח ממנו, או מהמשנה ברורה, או מהשולחן ערוך, או מהרמב״ם. לא משנה, ברמה הרעיונית זה סדר שני. אבל זה סדר שני לא כי רב חשב שיש ירידת הדורות והוא קטן. אולי הוא אמר את זה, אני לא מאמין לו. הוא לא חשב כך. הוא האיש מאוד חריף והוא ידע היטב את ערכו. לא חושב שהוא זלזל בעצמו, אחרת הוא לא היה עושה את מה שהוא עושה. הרבה ביקרו אותו על מה שהוא עשה. היה לו ביטחון עצמי מספיק במה שהוא עשה. הוא איבד את היכולת להכריע. אפילו אם היה רוצה להכריע, הוא לא היה מצליח. ברגע שיש לך יכולת אנליטית חזקה, אם אתה יכול לקחת מחלוקת ראשונים או מחלוקת פוסקים, ולהראות איך כל אחד מהם מסתדר עם כל הגמרות והראשונים, ולבנות איזה מבנה מורכב.
תגיד לי מה אתה רוצה שתהיה הלכה, אני אסביר לך למה זה.
בדיוק. אם אתה, וזה מה שרב חיים התחיל לפתח, או המשיך לפתח, ועד היום ככה, המיומנות הלמדנית הזאת בישיבות, זה שיש מחלוקת רמב״ם ורשב"א, את כל אחד מהם אני יושב עם כל הגמרות. אני אבנה מבנה בנוי לתלפיות שמסביר את הרשב"א, לא במובן של הפלפול שדיברתי בשיעור הקודם, מבנה אמיתי. ומבנה שמסביר את הרמב״ם, ואף אחד מהם לא יהיה קשה משום מקום. אלא שעכשיו, אז מי צודק? אז אם שניהם, אז מי צודק? עכשיו, כל שיעור ישיבתי מראה איך שני הצדדים מתיישבים עם כל מקום, וזה בדיוק מה שראש ישיבה לכן מונע ממנו מלפסוק. הוא לא יכול לפסוק. ולכן התפתחה חלוקה כזאת בין ראשי ישיבות לפוסקים. בני לאו פעם כתב, שאחד האסונות, הבאתי זה עכשיו פעם, שאחד האסונות של הדור... כן. שבני לאו אומר שאחד האסונות של הדור זה שהמנהיגים שלו זה לא רבנים אלא ראשי ישיבות. והוא לא דיבר על האספקט הזה דרך אגב, הוא דיבר על אספקט אחר, הוא אומר שראשי ישיבות מתגלחים על בחורים בני 18-20, זאת אומרת זה הפידבק שהם מקבלים. אז הבחורים בני 18-20 בודקים את הברק הרעיוני, הם בודקים את העקביות, האם אתה מתאים מפה, מפה, מחפשים אותך, ואם הם מוכשרים, זה אתגר רציני. אבל הם לא אומרים לך, תראה, זה לא make sense. זה יגיד לך בעלי בית, בן 30, בן 40, בן 50, אדם שהוא כבר ראה דברים בחיים, הוא אומר, זה לא make sense, משהו פה לא ישר. זה פידבק שפוסק צריך לקבל. אז אתה יכול להיות פוסק, כי יש שכל ישר בפסיקה. מי שאנליטי, הוא מבריק כזה, הוא לא יכול להכריע. ואז בונים את התיאוריה הזאת של ירידת הדורות, ואנחנו קטונו וכו'. למה אני אומר זאת תיאוריה? גם מי שבאמת מאמין בזה שיש ירידת הדורות, אני מניח שכמעט כולם מאמינים בזה, זה לא משנה, כי ירידת הדורות לא אמורה למנוע ממך מלפסוק. זה הראש בסנהדרין בפרק ד', סימן ו', הוא מעריך בעניין הזה, והוא מתחיל קודם כל בזה שאין סמכות חוץ מהגמרא, זו השיטה שאני הזכרתי קודם, זה הראש שם כותב את זה, לא נכון, לא גאונים, לא אף אחד, רק הגמרא. אחרי הגמרא אפשר לחלוק על כולם. ואחרי זה הוא גם אומר שבן אדם צריך לפסוק בעצמו. בן אדם צריך לפסוק בעצמו, ולא בגלל שאני גדול כמוהם. הוא מניח שיש ירידת הדורות. אבל יפתח בדורו כשמואל בדורו. זאת אומרת, אתה צריך לפסוק, אתה חי בדור הזה, אתה זה שצריך לפסוק לדור הזה. גם כי אתה מכיר את המציאות, וגם סתם כי אתה צריך לפסוק את מה שאתה חושב. גם אם הוא יותר גדול ממך. לכן ירידת הדורות, אפילו אם אתה מקבל את ההנחה שיש ירידת הדורות, זה עוד לא אומר שאתה צריך לסמוך על התקדימים. אבל בשביל לסמוך על התקדימים, אתה צריך להגיד שיש ירידת הדורות, א', הנחה עובדתית, ב', הנחה נורמטיבית, שהגדול ביותר הוא זה שצריך לפסוק. אני לא מסכים לשתי ההנחות. אישית. לא מסכים לשתי ההנחות. אבל אומר, גם אם אתה מקבל את אחת מהם, זה מספיק. ולכן אני חושב שיש פה משהו שהוא מאוד דומה לפוסט-מודרניות. הפוסט-מודרניות זה ריבוי אמיתות כזה, כולם צודקים כמו רב חיים, הרשב"א צודק והרמב"ם צודק, כולם צודקים אותו דבר. מאיפה זה בא? גם בעולם הפוסט-מודרני נדמה לי שזה בא מהמקום שנראה קצת הפוך לפוסט-מודרניות, אבל הוא לא הפוך כשחושבים על זה. מהלוגיציזם המופרז. את אנשים שבודקים דברים רק דרך העקביות. ואת אם אתה הנחת הנחות, הנחות, כמו שכתבתי עכשיו במאמר האחרון.
לא, הספר האחרון שלך זה בדיוק זה.
בטור האחרון באתר.
אני יודע, אבל הספר האחרון זה בדיוק זה.
נכון. את מי ש... זאת אומרת, אני יכול לשפוט אך ורק עקביות. אם העסק השיג את המסקנה נכון מתוך ההנחות. אני לא יכול לשפוט הנחות. עכשיו, אם אתה מגיע למסקנה הזאת ואתה לוגיקן מושלם ואתה בודק כל אחד האם הוא עקבי לוגית, אז לכאורה נראה שאתה מאוד דקדקן עם אמת ושקר, נכון? אבל האמת היא שיש לך המון אמיתות, כי תלוי מה הנחות היסוד שלך. מכל הנחת יסוד נגזרת מסקנה אחרת. אז בעצם היכולת האנליטית וההיצמדות ללוגיקה מולידה במין הפוך על הפוך ריבוי של אמיתות או חוסר יכולת להכריע. כי הוא צודק לשיטתו והוא צודק לשיטתו, ואז אני פוסט-מודרני, ורב חיים היה פוסט-מודרני. יש הרבה אמיתות. אז שהוא רוצה לדעת מה ההלכה, הוא צריך לשאול פוסק. הוא צריך לשאול מישהו שלא עם יכולת אנליטית כמו שלו, ולא איבד אותה את יכולת ההכרעה. והוא אומר, זה הלכה כך. שהרב חיים יודע שאם הוא יביא לו את הנימוקים, הוא יוכל לסתור אותם בעשר צורות. זה לא משנה. או בגלל שזה לא משנה, כי צריך למצוא איזושהי תשובה וכולם צודקים, או בגלל שהרב חיים גם מבין שרבי יצחק אלחנן צודק להלכה. כי יש לו שכל ישר. ועם כל המבנים המפולפלים של הרב חיים, השכל הישר קובע יותר להלכה. ואני נוטה לחשוב כמו האפשרות השנייה. אבל אני אומר שיש פה איזה נרטיב של ירידת הדורות שמכסה על תהליך שנעוץ במישור הלוגי. איבדנו את היכולת להכריע. בגלל שאנחנו יודעים להסביר כל דבר לשיטתו, אז איבדנו את היכולת לקבוע מי צודק. ואני חושב שזה מה שמוליד את הפסיקה מסדר שני. הפסיקה מסדר שני בעצם אני לא יודע להחליט מי צודק. מה אני אעשה? אז אם כולם אומרים אותו דבר, אז אין בעיה. אם יש מחלוקת, אני הולך אחרי הרוב, כללים כאלה, הכל רק לי, ובלבד שאני מתחמק מהסוגיה עצמה, להגיד מה אני חושב על הסוגיה עצמה. עכשיו, אני אומר, זה לא דטרמיניסטי, זאת קורלציה, זה לא הכרח. אפשר לפתח יכולת אנליטית ולא לאבד את יכולת ההכרעה. לפחות לא, זה מקשה. זה מקשה, אבל אפשר. אנשים איכשהו לוקחים את זה באופן קיצוני מדי, חלק מזה זה אידיאולוגיה. זאת אומרת, אם אתה, לכן זה שילוב של אידיאולוגיה ויכולת אנליטית ואידיאולוגיה אנליטית. יכולה להיות לך יכולת אנליטית, אבל עדיין בסופו של דבר אתה אומר, אוקיי, הרשב"א זה המבנה שלו, הרמב"ם זה המבנה שלו, גמרתי את הפעולה האנליטית. עכשיו אני שואל, מי יותר make sense? מי נשמע לי סביר יותר? אני מוכן לשאול גם את השאלה הזאת, למרות שהיא לא שאלה אנליטית. ואז אני אגיד, הרשב"א נראה לי יותר סביר, אני פוסק כמוהו. ואז זה אומר שהאידיאולוגיה שלי היא לא אנליטית. יש לי יכולת אנליטית, אבל האידיאולוגיה שלי היא לא אנליטית. אני מוכן לשפוט דברים לא רק על סמך זה שהם עקביים, שניהם היו עקביים. אלא מי יותר make sense, בעיניי. או שאני טועה, אבל זה מה שאני חושב. אוקיי? ואני חושב שזה הנקודה העמוקה של הסדר ראשון לסדר שני. המוכנות להכריע. כי זה מה שחסר אצל הפוסקים מסדר שני. הם לא מוכנים להכריע. זה הבעיה. משם זה מתחיל. טוב.